צהריים טובים, אנחנו בפרק א', בסוף העמוד הראשון. בסוף הדברים פעם קודמת אמרנו שמצד אחד המידות כבכוח הן תבועות בנו כטבע, אבל מצד שני זה רק בכוח, ולכן אנחנו צריכים להוציא אותן, או להוציא אותן מהכוח אל הפועל. והגענו בערך לשורה החמישית לפני סוף העמוד הזה, עמוד ט'-ז'. אומר הרב, ולדבר גדול שם הבורא יתברך אלו הכוחות קבועות בנו, שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע, וכל דבר קניין שאינו מוטבע באדם כטבע, כאופי, כתכונה, ככישרון, כהכשרה, כהכנה, הוא נוח לאבדו וקשה לשמרו בכל רגע. כלומר, דבר שהוא חיצוני לאישיות, אז מלא, האדם יכול לאבד אותו. אבל דבר שהוא כבר טבוע אצלנו, מה שאין כן. על כן שם השם יתברך וחסדו, כל אלו הדברים קבועים בטבענו. אז כמו שסיימנו, אם אני טועה, שבעצם אנחנו בוחרים את הטבע. ולכן בשבע הברכות אנחנו מברכים אשר יצר את האדם בצלמו, ומצד שני חותמים יוצר האדם. יצר בלשון עבר, יוצר בלשון הווה, קרי, הקדוש ברוך הוא ברא את הזכר והנקבה כמציאות אחת, כאישיות אחת, כנשמה אחת בעולם הנשמות, ולכן זה יצר בלשון עבר, זה כבר קבוע, זה כבר טבע, אשר יצר את האדם בצלמו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להשאיר בחירה לאדם, לכן הפריד ביניהם, והביאה לאדם תרדמה כדי שיהיה איזשהו רושם פנימי מאוד, נסתר מאוד, שהנה פה החצי השני, ואז אנחנו חותמים יוצר האדם בהווה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו שני חסדים. קודם כל נתן לנו את הבחירה החופשית, ב' נתן לנו גבולות גזרה לבחירה, כי אחרת היינו הולכים לאיבוד. היינו אומרים, רגע, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, ואולי לא זה ולא זה ולא זה. לכן אנחנו בוחרים את הטבע. הבחירה שלנו היא בחירת הטבע. רציתי בהקשר הזה, רק כדי לסכם אולי ממקום אחר, את מה שאמרנו עכשיו, למדנו פעם קודמת, כל העניין שנקרא חינוך, לחנך, גם ביחס לאדם וגם ביחס למקום, למשל חנוכת המזבח, חנוכת בית וכו', כל המושג שנקרא חינוך זה זה. כלומר, הפעם הראשונה, להפתעתנו הרבה, שמוזכר השורש חט, נון, חף, בתורה, זה במקום שלא היינו מצפים שיופיע שם. וכלל בידינו כידוע שבפעם הראשונה שהדברים כתובים, שם המפתח, שם המקור. על מה נאמר שורש חינוך? כשאברהם אבינו שומע שלא נשבע על ידי המלאכים, וישמע אברהם, פרק י' פסוק י', וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו. מה זה וירק? ויזרז. את מי? את חניכיו. כאן המפתח לסוגיית החינוך. כדי לראות כאן את הרב עיר של המקום, דברים מופלאים ביותר. אבל אומר רש"י, משפט אחד, מה זה וירק את חניכיו? משפט, הגדרה, חניכיו, אומר רש"י, והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. אני מציע לכתוב את ההגדרה הזאת. התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. כלומר, במילים פשוטות יותר, הקדוש ברוך הוא יצר טבע בכל בריאה שהוא ברא, וההתחלה של מימוש הטבע הזה, חשיפת הטבע הזה, גילוי הטבע הזה, הוצאתו מהכוח אל הפועל, היא נקראת חינוך. מילים יותר פשוטות. לחנך מישהו זה לא להלביש עליו יש מאין, זה להוציא ממנו יש מיש. כלומר, זה לא להלביש עליו איזושהי תבנית שאני רוצה שהוא יהיה, אלא לחשוף את התבנית שקיימת בו באופן טבעי. זה נקרא לחנך. ולכן כשאנחנו מתחילים לחנך אדם, אנחנו לא מתחילים להלביש עליו את כל ההזיות והאשליות שלנו, שאולי הרבה פעמים אנחנו לא צריכים לממש בעצמנו, אלא אנחנו מנסים לעזור לו לחשוף את עצמו. לא הוא נכנס לתבנית שלנו, אלא אנחנו נכנסים לתבנית שלו. ואנחנו כאנשים מבוגרים עוזרים לו להיות הוא. התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. ולמה הוא עתיד, איך אני יודע שהוא עתיד לעמוד בה? איך אני יודע מה יהיה העתיד שלו? אני יודע, כי זה הטבע שלו, כי זה הוא. ולכן, וכן חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית, על פי זה אמרנו כמה פעמים, על פי זה גם אפשר להבין מה שייך לעשות חנוכת הבית או חנוכת המזבח. מה זה מה שייך לחנך בית? לחנך אדם אני מבין, אבל מה שייך לחנך בית? אלא מסביר שם הרב הירש, כשאדם בונה מבנה עם ארבע קירות, תקרה ורצפה, המבנה הזה יכול לשמש להרבה פונקציות. אולי המבנה הזה יהיה בית, בית מגורים, אולי המבנה הזה יהיה קיוסק, אולי הוא יהיה עורבה לסוסים, אולי הוא יהיה מחסן, אני לא יודע מה הוא יהיה. כשאני עובר ברחוב ורואה, הנה, כאן נבנה מבנה, ארבע קירות, רצפה, תקרה, אני לא יודע מה הוא עתיד להיות המבנה הזה. מי כן יודע? האדריכל, שתכנן את המגמה, את המטרה, את התפקיד שבשבילו נבנה הבית הזה כרגע. אבל אני, כי הוא מתבונן מן הצד, לא יודע. ברגע שאנחנו עושים חנוכת הבית, מה אנחנו בעצם מגלים? מגלים את הטבע היסודי הראשוני שבשבילו נבנה הבית הזה. אז לא שאנחנו מחנכים את הקירות, אלא אם משתמש בהגדרה של רש"י, אנחנו מתחילים לגלות את האומנות שבשבילה נבנה הבית הזה. את האומנות, כלומר את התפקיד שהוא עתיד לעמוד בו. לכן ודאי שאנחנו מחנכים את הבית. חנוכת הבית היא בעצם החשיפה בפעם הראשונה שהבית הזה, המבנה הזה, נבנה בשביל בית מגורים ולא בשביל עורבה לסוסים. זה נקרא חינוך. לכן כשאנחנו עובדים על המידות, אם ניקח את זה לסוגיה שלנו, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את הערך המוסרי שלנו, אנחנו בעצם חושפים את הטבע. אנחנו בעצם משתדלים להיות מי שאנחנו. אנחנו בעצם מתחנכים. זו הכוונה. אז אולי ממקום אחר, אותם דברים ממקום אחר. אז רק נחזור לזה שוב. לכן, ולדבר גדול שם הבורא יתברך, אלו הכוחות קבועות בנו, כטבע, אומנם בכוח ולא בפועל, אנחנו צריכים לחשוף ולהוציא אותם הכוח לפועל על ידי עבודתנו, בחירתנו החופשית, שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע, וכל דבר קניין שלא מודבע באדם הוא נוח לעבדו וקשה לשומרו בכל רגע, כי זה חיצוני. על כן שם השם יתברך בחסדו, כל אלו הדברים הקבועים בטבענו. לכן זה באמת מפתיע, איך יכול להיות שכל כך הרבה בני אדם, לצערנו הרב גם עם ישראל, חושבים שלהעמיס ידע ואינפורמציה, ובסוף להוציא לוח ציונים שנקרא תעודת בגרות. זה באמת תעודת בגרות. זה באמת חינוך. אנשים חושבים היום שלחנך זה לאסוף ידיעות. אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא המציא לנו את המושג הנקרא אינטרנט, שכל בר דעת מבין שהמציאות החכמה ביותר בעולם זה הדיסק הנמצא פה במחשב. הוא יודע הרבה יותר אינפורמציה מאשר האדם. אז הדבר האחרון שהוא חינוך זה המסת ידע. נכון שידע חושף את האישיות, אם מעניקים אותו, נכון, זה נכון. אבל ודאי שצבירת אינפורמציה זה לא נקרא חינוך. הפוך, אנחנו רואים עד לאן הקלקול הזה יכול להביא את האדם. דווקא, הרבה פעמים, דווקא איסוף האינפורמציה הוא ההפך מחשיפת האישיות שלך. ואם זה בא בממדים לא של פרט אלא של עם או של אנושות, אז זה נורא. אני מקווה שאני מובן. כלומר, אין ספק שהדבר הכי נזיל היום בעולם זה הידע, זה החוכמה, האינפורמציה. היום בעולם האינטרנט הכל פתוח לפניך, בבקשה, הנה הכל פה, תיקח. נו, אבל בני אדם נהפכים למחשב, לרובוטי, ולא לאנשים בעלי אישיות, לא לאנשים בעלי ערכים, בעלי אידיאלים, בעלי מוסר. זאת הבעיה. אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול, ששם בנו את כל המידות הטובות, את כל המוסר האלוקי, בנו כטבע פוטנציאלי, כלומר כטבע שהוא פוטנציאל, ואמר לנו, עכשיו תחשפו אותו, תוציאו אותו מהכוח אל הפועל. על כן שם השם יתברך בחסדו, כל אלו הדברים קבועים בטבענו. עכשיו השלב הבא. אז אם הערך המוסרי הוא טבוע בנו כבר כטבע, אמנם בכוח ולא בפועל, כפוטנציאל שאנחנו צריכים לעבוד ולגלות אותו בבחירתנו החופשית מתוך הכרה ורצון, ומתוך הרבה עבודה ומאמצים, אם ככה, האם יש דרך מסוימת, האם יש איזושהי שיטת עבודה שדרכה אנחנו יכולים באמת לחשוף את הטבע. אומר הרב כן. וכאשר ישכיל השכל להעל אותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם, יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש. כמו שהם קבועים בטבע, קודם שבאו לכלל דעת. וזה דבר מדהים, שהכלי היחידי, או אולי יותר נכון המרכזי, שדרכו האדם יכול להיות הוא, כלומר לחשוף את היש הפוטנציאלי שלו, זה השכל. העלאת השכל. מה התפקיד של השכל? לעמוד מבחוץ ולגלות את הקיים. עכשיו כמובן, מדרגות מדרגות בשכל. א', מדרגות בשכל אנושי, יש שכל של ילד קטן ויש שכל של אדם בוגר. ב', קל וחומר בין משה קל וחומר להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש שכל אנושי מול שכל אלוקי. אז ככל שהאדם יותר שייך לשכל היותר שכלי, כלומר לשכל האלוהי, ממילא הוא חושף את מה שקיים בו. אני רוצה לקרוא משפט אחד רק כדי להגן את זה בכתבי הרב, במקום אחר, הזכרנו את זה הרבה פעמים. אין היה שבת א' עמוד 15, בדיוק פתחנו. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. מספיק. השכל נעשה באדם בשביל מה? לקלוט אינפורמציה? להעמיס ידע? למלות קלסרים? לא. להרגיש שאני חכם ביחס לחברה? לא. אלא, השכל נעשה באדם ככלי שמנהל את הרגשות הטבעיים, נקרא לזה לענייננו, את הרצון, את המוסר, את הנטיות, את המידות הטבעיות שטבועות כטבע באדם, וממילא גם לנהל את המעשים שלו. בשביל זה נעשה השכל. השכל הוא בעצם הכלי שדרכו אנחנו מגלים את הקיים, ועוזרים לקיים הזה לצאת אל הפועל. זה הכלי. עכשיו, יש שכל של ילד קטן, יש שכל של ילד גדול, קרי אדם בוגר, ויש שכל אלוהי, שהרבה יותר מהשכל האנושי. אבל זה המטרה של השכל. אולם, תראו מה אומר הרב, דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם. כלל גדול הוא, ועכשיו שדיברנו על זה כבר, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל. נכון שהשכל הוא המנהל, אין ספק, אבל אוי ואבוי עם השכל מרוב שהוא מנהל, אז הוא לא נותן למורה או למורה להיות מורה. הוא מבטל את האישיות של הרגשות הטבעיים. הוא כביכול מנסה לבנות, כביכול ליצור מחדש יש מאין, איזה שהן מידות, איזה שהן כוחות, שהן לא קיימים באותה מציאות שנקראת אדם. אבל, עוד פעם, אולם דבר זה ראו להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שיטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלכה. השכל עומד מלמעלה, מנהל, ודאי, אבל מנהל טוב יודע לתת מקום לכל אחד שעומד תחתיו ומתפקד באופן אוטונומי, כשהמנהל מנהל. אבל המנהל לא מחליף, הוא לא בא במקום. לכן, ודאי שהשכל הוא לא מבטל את הרגשות ואת המידות, או מצמצם אותם, ואולי אפילו מנסה להחליף אותם. ודאי שלא. על זה נאמר, על זה אמר שלמה המלך, אל תתחכם יותר, למה תשומם? יש מציאות של התחכמות יתרה, כלומר, של נתינת מקום יתר לשכל, שהנתינת מקום יתר לשכל, היא יוצרת שיממון, שממה, בכוחות החיים הטבעיים של האדם. כי אם כן, מה צריך להיות? כי אם את כל הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו ובנפשו, ראוי לשומרן בתוקפן ובבריאותן לפתחן ולשכללן, אלא שעל גביהן צריך שיהיה שכל עומד ומנהיגן. לא לבטל, לא לצמצם, לא להחליף, אלא לנהל. אבל לא ייכנס בגבולן, לחבל אותן ולהמיץ צורתן. כי אם כן, אז התוצאות יהיה קשות מאוד, כי כל טבע, הטבע של כל טבע זה להיות. ברגע שהטבע מרגיש שמנסים לבטל אותו, או לצמצם אותו, או להחליף אותו, אז הוא מתפרץ. זה מה שאמר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין ויסור ממנה. כלומר, אם אתה מחנך, אם אתה מנסה להלביש על הילד תבנית, על הילד הקטן, לנער, תבנית שהוא לא הוא, אז בשלב הראשון שהוא מקשיב למבוגרים, הוא יציית. או כי אין לו ברירה, כי ככה הוא יתרגל. או כי הוא מפחד. וכול זה הדרך. אבל ברגע שהוא נעשה אישיות עצמאית, ברגע שהוא מסכין, אז הוא כבר לא עושה את מה שאומרים לו. הוא עושה את מה שהוא חושב שצריך לעשות. הוא כבר עצמאי. אז אם אתה מחנך ילד, חנוך לנער, על פי דרכו, על פי אישיותו, על פי טבעו. אם חינוך זה התחלת כניסת האדם לעתיד, לאמנות שהוא עתיד לעמוד בה, ולא על בשת איזשהו עתיד שהיא בכלל לא הוא, שהוא, העתיד הזה בכלל לא הוא. אם אתה מחנך אדם לעתיד, אתה עוזר לו להיות הוא, אז גם כשהוא זקן, גם כשהוא עצמאי, כשהוא אוטונומי, הוא ימשיך את זה. כי זה הוא. אבל אם אתה מלביש עליו תבנית, שם עליו איזושהי מסכה, איזושהי תחפושת, מה קורה לאדם רציני? ברגע שהוא מתבגר, הוא רוצה להיות, הוא סוף סוף. אז ודאי שהוא יסיר את התחפושת הזאת. לכן חנוך לנער על פי טבעו, על פי אישיותו, על פי עצמיותו, על פי רצון השם שנמצא בו. כי אם הקדוש ברוך הוא שם בו את הטבע הזה, זה רצון השם. ולמרות שאני אולי כאבא או כאמא הייתי רוצה שיהיה לילד הזה טבע אחר, אופי אחר, נטיות אחרות, כישרונות אחרים, יכולות אחרים, זה כפירה ברצון השם. אני לא צריך להלביש את הרצון שלי על הילד, אני צריך להלביש את הרצון של השם על הילד. וזה הרצון של השם. הראיה שהקדוש ברוך הוא שם בו את הטבע הזה ולא את הטבע שאני חושב שהיה צריך להיות בו. לכן חנוך לנוער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. אבל אם זה לא על פי טבעו, אז ברור שכשהוא יזקין, הוא יסור. עד רבה, אם כשהוא יזקין הוא לא יסור, אז הוא מתנהג עדיין כמו אותו ילד קטן. אז זה נורא. כשאדם מבוגר מתנהג כמו ילד. תרגום אונקלוס. זה נורא. כשאדם מבוגר חי את חייו האוטונומי והעצמאים על פי סטטוסים חיצוניים. זה נורא. כמו חברה. או יותר נכון ציפיות של חברה. זה ילד קטן. הילד הקטן חי על פי הסטטוס של ההורים, והאדם המתבגר חי על פי הסטטוס של העיתון. ושמה יגידו, ומה יחשבו, ואיך הוא נראה, וכו'. לכן אמר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לעשות. יש שם גרם מאוד חשוב, אבל בואו לא נתפזר. לכן, מה הכלי שעוזר לנו לגלות, להעלות את הקיים, וכאשר השכיל השכל להעלותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו תמיד ממש. כמו שהם קבועים בטבע, קודם שבאו לכלל דעת. בואו ניתן דוגמה, אני באמת הדוגמה אולי הכי פשוטה שאני יכול לתת. הכי פשוטה. יש מי תהום מתחת לאדמה? כן. יש במקורות מסוימים נפט מתחת לאדמה? כן. האם ההימצאות של הנפט או של המים מתחת לאדמה? זה תלוי בידיעה שלי? לא, הם קיימים שם. זה לא תלוי בי בך, זה לא תלוי בדעת שלי. אלא מה הדעה שלי מאפשרת? הדעה שלי מאפשרת להמציא כלים טכנולוגיים. כלומר, לגלות את החוקיות הטבעית, נקרא לזה. אני נמצאת במציאות, על פי לפתח איזושהי חוכמה, ואת החוכמה הזאת לתרגם לכלי טכנולוגי, והכלי הטכנולוגי הזה יאפשר לי לחשוף את הנפט, או להוציא את הנפט ואת המים שקיימים שם, עוד לפני שידעתי בכלל. זה חינוך. חינוך זה לעזור לנפט להיות נפט. אז כוח הבעירה של הנפט הוא טבוע בנפט. הוא לא טבוע בשכל שלי. השכל שלי רק עוזר לו להיחשף. זה הכל. אז בעצם מה התפקיד של השכל המודרני? התפקיד של השכל המודרני זה למצוא את הכלים המעשיים, את הדרכים המעשיות, כיצד לחשוף את הטבע. מילים יותר עמוקות. אם, נגיד את זה ככה, אם השכל הטכנולוגי שלי, או השכל קודם כל, ואחרי זה הטכנולוגיה שלי, השכל שתורגם לטכנולוגיה, התפקיד שלו זה לעזור לטבע להיות טבע, התפקיד של רצון האדם זה לחשוף את רצון השם. זהו. ואם אני מנסה במקום הרצון האלוקי, אני אקרא טבע, כי עובדה שהוא התביע את הטבע הזה ולא טבע אחר. אם אני מנסה במקום הרצון של השם, לכפות את הרצון שלי, אז זה כפירה, בעיה. אז להיות מחנך באמת, זה לרצון, זה לרצות את הרצון של השם. ואם אני גאוותן, אז אני רוצה את הרצון שלי. אז אני תכננתי שהילד שלי יהיה א', אבל איך הקדוש ברוך הוא שם פה טבע אחר? זה בעיה. הקדוש ברוך הוא עשה אותי זכר, אז איך אני פתאום רוצה להיות נקבה? מוזר. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בארץ ישראל, אז איך פתאום החלטתי שיהיה בעצם ארץ ישראל לחוץ לארץ? מוזר מאוד הדברים, ולא, ואני מדבר בשיא הציניות עכשיו, אבל בשיא הרצינות. זה מוזר מאוד, איך הגענו למסקנות כאלה. אם הקדוש ברוך הוא החליט שהקודש מתגלה בעשן, עולם שנה נפש, לפי הקריטריונים, שהוא קבע, עולם הכוונה מקום, שנה זמן, נפש הכוונה בריאה, אז הוא קבע. הוא קבע שהאלוהים מתגלה בצורה מסוימת בישראל, ולא מתגלה באותה צורה בגוי. הוא קבע שהוא מתגלה בצורה מסוימת באדם, ולא באותה צורה בבעל חיים. הוא קבע להבדיל שהוא מתגלה בכהן, ולא מתגלה בישראל. הוא קבע שהוא מתגלה בשבת, ולא מתגלה ביום חמישי. הוא קבע שהוא מתגלה בארץ ישראל, ולא מתגלה בחוץ לארץ. הוא קבע שהוא מתגלה בהר הבית, ולא מתגלה בקריאת משה. מדרגות, מדרגות. אחת הקושיות שיש לי כבר המון שנים, אני באמת אומר, כבר אולי 20 שנה אני חושב על הקושייה הזאת. ועוד אין לי פתרון, כלומר, יש לי פתרון, אמוני, אבל לא רציונלי. איך יכול להיות שעוד לא קם המנהיג הגאון, המנהיג העולמי הגאון, שחשב על הפתרון לסכסוך הישראלי-ערבי באופן הבא? הרי על מה אתם מתווכחים, יגיד לנו אותו גאון? אתם מתווכחים על בית מקדש. אתם מתווכחים על בית מקדש שלכם, מול חלבדי לפלפי הבדלות, המסגד שלהם. אז אני לא מדבר ויכוח. יגיד אותו גאון, קחו כסף, תבנו בית מקדש בנגב, בגליל, פי 100 יותר גדול בשטחו, פי לא יודע כמה יותר מפואר, במימון של אותו גאון, אם הוא אמריקאי אז ודאי, במימון מכאן ועד סוף הדורות. זה פתרון רציונלי מצוין, לא? אם בית המקדש הוא בית מטבחיים, אם בית המקדש הוא, כפי שיש כאלה שקוראים לזה, פולחן, בית פולחן, אז מה נפקא מינה, איפה הפולחן הזה יהיה? הפוך, בנגב יש הרבה יותר מקום, הר הבית זה מקום קטן, צפוף שם. בפרט שזה מקור המלחמות, אז למה למות בשביל זה? איך עוד לא קם הגאון שחשב על הרעיון הגאוני הזה?
קדוש להם.
מה? מי זה הם? אני מדבר על האמריקאים עכשיו. איך עוד לא קם מנהיג אמריקאי שחשב על הרעיון הילדותי הגאוני הזה? אני מפסיע לך שהוא המשכנע לא מעט אנשים שלא מבינים מה זה הרבה ולא מבינים מה זה המקום הזה ולא מבינים מה זה עולם שנה נפש. איך אף אחד לא חשב על זה? כי בטבע האנושי של הגול השפל ביותר נמצאת ההכרה תת מודע של התת מודע אצלו, ההכרה הטבעית, שמשם הכל צומח. וזה מקור הקודש שמקרין על כל המציאות. ושום תחליף לא יכול להיות נגד הטבע, נגד הרצון האלוקי, שהשם שם דווקא במקום הזה. תגיד לי, אפשר לקבל על זה תעודה באוניברסיטה על מה שאמרת עכשיו? אפשר לכתוב את זה כיצירה מדעית? לא. כי השכל האנושי באמת לא מקבל את המשפט שאמרנו עכשיו. כי השכל האנושי לא מקבל שיש רצון אנושי. כי השכל האנושי חושב שיש רצון אדם. זהו. לכן זה יסוד גדול מאוד כאן. הכל מתחיל מהטבע האלוהי, אמרנו את זה, אני לא יודע כמה פעמים, ונעזור את זה עוד, אני לא יודע כמה פעמים, עוד השם. הטבע האלוהי מתחיל מלמעלה למטה. והתפקיד שלנו זה לעזור לחשוף אותו. זה נקרא חינוך. וזה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה, והכלי שאיתו אנחנו עושים את זה, זה השכל שלנו. אבל השכל שלנו, הפונה מלמטה למעלה, הוא אמור להשתלב, או למצות, או לגלות, ויוצא מקור לפועל את השכל האלוהי, הפונה מלמעלה למטה. זה הכלי. וכאשר נשכיל השכל לעלותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם, יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש. כמו שהם קבועים בטבע, או בטבע קודם שבאו לכלל דעת. זה היה תבוע, זה לא קשור בכלל לשכל של האדם. ובמילא יצא לנו מקום לימוד, עד איכן החיוב מגיע לשקוד על ידיעת השם יתברך, על השכל היותר גדול, בהנהגתו השלמה, בטובו וחסדו מופלא, שהרי כל חפצנו, מה כל המטרה שלנו? שאלו המידות, שהן קבועות בטבענו, הן בעצמן, כאשר יתברר לנו שהעיקר שלא להשתמש בהם הוא לעבודת השם יתברך. צריך להסביר מה זה עבודת השם. יהיו קבועות בזה. ולכן, וזאת היא מעלת הדבקות, שהמידות דבוקות בנפש תמיד. שימו לב, מה זה להיות דבק? ואתם הדבקים והשם לוקחים. מה זה להיות דבק? זה כל כך פשוט, אבל זה כל כך גדול. להיות דבק, זה להיות דבק במה שאתה באמת. להיות דבוק. מה התכונה של הדבק? שהוא דבוק. שהוא לא מנסה להחליף. הוא לא מנסה לשנות. ואתם הדבקים בהשם לוקחים. כל התורה כולה זה להיות דבק במה שאנחנו. זה להיות דבק בה בכוח שלנו, ולכל החיים צריכים להיות מכוונים, להוציא את, את, את הבכוח הזה מהכוח לפועל. להיות דבקים במה שאנחנו. ולא לנסות להידבק באופן חיצוני בדברים אחרים. וזאת היא מעלת הדבקות שהמידות דבוקות בנפש תמיד. והמידות דבוקות בנפש תמיד לפי הערך שהמודדת אותם המידות מדד. קרי, אין סוף ברוך הוא. וכיוון שיתעלו אחרי הדעת לקרובה אל השם, יהיה תמיד אם הוא יתברך. אם כן, הרי אי אפשר שיקבעו על המידות על המצב שלו טבען הראשון, באמצעים שלא היו מספיקים, אף לטבען הראשון. קרי השכל. בסדר, רבותיי? מה זה השקט הזה? תגיבו. בסדר, ברוך השם. עכשיו, המשפט האחרון היה קצת משפט מסובך, לכן התפלאתי איך אנחנו בשקט. אם כן, הרי אי אפשר שיקבעו אלה המידות על המצב שלנו טבען הראשון, באמצעים שלו מספיקים אף לטבען הראשון. פעם שהיינו ילדים, אז היה בוחן, והפתעה, אמורה, תוציאו דפים, עיפרון. נו, אתה רוצה לעשות בוחן, מי הבין פה את, את המשפט הזה? אז בואו נראה, ביאור הדברים. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות. המילה קביעות היא חשובה, תכף נראה. כי אם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מיתותיו. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. איזה דברים, מופלאים. על כן, כשאנו באים לקובן כולם בירת השם, יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים. דילגתי שורה? סליחה, צודקים. סליחה. עוד פעם. והקטן הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. דילגתי שורה כנראה, זה טעות, אבל כנראה כי זה רק דוגמה. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאבנו. ומי שיקח ממנו והוא צריך לא יכעס עליו. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן התפשטו המידות. על כן, כשאנו באים לקובן כולם בירת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן התכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו, יחסר מהמידות. כיוון שהוא שורש להן ונושאן. בואו נראה את כל המשפט הארוך הזה, בתמצית, בתחילת מידות הראייה. הזכרנו את זה, אני חושב. אחרי מוסר אביך, תחילת מידות הראייה, משפט ראשון, אל המידות, שתי פסקאות הקדמה כלליות מאוד. א', מה קר לך? אז אתה רוצה לכבות המסגן?
כן.
לא הבנתי. אה, הוא על חום? זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. הכל מתחיל בבירור הדעת. מתוך בירור הדעת, בירור הרגש. כלומר, הטעות המרכזית שלנו הרבה פעמים, שאנחנו חושבים שתיקון מידות זינן רגשי. ולא מבינים שתיקון מידות זינן שכלי. כי אם אני לא יודע מה המידה של כל מידה, ומה הערך של כל מידה, ואיך היא מצרה למידה אחרת, ואיפה הגבול עובר בין שתי המידות, למשל כמו עצבות מול ענווה, איפה הקו עובר? ביטחון עצמי מול גאווה, איפה הקו עובר? אם אני לא יודע את ההגדרה המדויקת של כל מידה בדעתי, אז ודאי שאני לא יודע גם לאן זה להיות ענווה, זה גם מה שאני אתנהג, אני לא יהיה ענווה. יכול שאני אתנהג בעצבות, אבל לא בענווה. כשאני מתנהג מתוך אחריות ויוזמה וביטחון עצמי וכו', יכול שזה יביא מהר מאוד לגאווה, כי אני לא יודע איפה הקו עובר. לכן זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. עכשיו בואו נחזור אלינו וננסה יותר להבין מה הרב כאן אומר. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. בואו נשתמש בדוגמה של הילד הקטן. יש לילד קטן, נגיד תינוק בן שנה, בסדר? יש על ידו שני דברים. $100 מיליון בחבילה, ניירות ששוויה $100 מיליון, ומוצץ בסוכר הטופי, מה התינוק יבחר? ברור, מה יעשה עם 100, לא יודע כמה ניירות? איך זה דולר? אם זה באחד או במאה, איך זה עובד? אני לא יודע. מאות, טוב, נעשה את החשבון, לא משנה. זה גם נכון, אבל הוא לא כל כך גאון עד כדי כך שהוא יכול לחשוב על זה בגיל שנה. כלומר, ברור שהוא ייקח את הטופי. למה? כי מבחינתו הטופי זה הרבה יותר חשוב. עכשיו, למה אנחנו מגחכים? כי מי מאיתנו היה לוקח את הטופי? שאלה. רק יש בעיה אחת, שגם אנחנו פעם היינו אותו תינוק שלקח את הטופי. איך זה יכול להיות? זה לא הוא, אבל אני לא. זה אני. אלא ברור שככל שהאדם מתגדל בהכרתו, ממילא הוא יודע יותר מה הוא באמת ומה מתאים לו. ומה יבנה אותו, ומה יחשוף אותו, ומה יעזור לו להיות משהו. לא שמאה מיליון דולר זה מה שחשוב, שטויות. אבל הכל יחסי. דוגמה שהרמב"ם מזכיר בהקדמתו לפרק חלק, וכולנו מכירים את ההקדמה, אני אתאר לעצמי בעל פה. ילד קטן, הביאו למלמד ללמוד תורה. אבל הוא לא מבין בכלל מה זה לימוד תורה. אמר לו המלמד, תשמע, אם אתה תקרא פרק אחד בתורה, אני אתן לך 3 אגוזים. היום היינו אומרים בלשוננו, טרופית, טרופית, ואני פשוט מנסה לחשוב מה מחלקים פה בתהילים. טרופית, פסק זמן ואיזה ופלה. זה לא כמו בדור שלנו, חילקו לנו איזה שלווה אחת. פה אתה יוצא עם, עשית קנייה בזול פה. רגע, הלכת לתהילים, חזרת עם קנייה. שאין כוח, אין כוח לילדים לסחוב את הכל, צריכים שיבואו לעזור להם. נו, אומר הרמב״ם, מה מעניין את הילד הזה, תגיד, הפרק תהילים הזה, או הפרק שוקרא בתורה, או הטרופית עם הוופלה? ברור שהפרס מעניין אותו. אחר כך הוא קצת גדל. טרופית וופלה זה לא משחק אצלו. אז כבר אני מדלה כמה שלבים ברמב״ם. מדברים איתו כבר על אופניים. הגרלה על אופניים. שווה. אחרי זה הוא קצת גדל יותר, מדברים איתו על כבוד. אם אני ידע, יכבדו אותי. כי אני יודע לדבר יפה, יהיה לי מקצוע מכובד. אחרי זה מדברים איתו על עולם הבא. עולם הבא. אומר הרמב״ם, זה הכל אותו שביל. הילד הקטן שחיפש את הקרמבו במקום התהילים, זה כמו האדם הבוגר שמחפש את הכבוד ואת העולם הבא במקום התורה. זה אותו דבר בדיוק. ולמה? אנחנו ילדים מתבגרים, ואנחנו עדיין ילדים. כי אנחנו רוצים את הפרסים, של הילד הקטן, אלא יש פרסים ברמת ילד, ויש פרסים ברמת אדם מבוגר, אדם בוגר. אומר הרמב״ם, ולא זה מה שהתורה אמרה. התורה אמרה שמה אמת, כי היא אמת. שכר מצווה מצווה. זה מה שהתורה אמרה. ולכן הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. הדעת היא קובעת את המידות. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. אני לא רוצה באמת לגעת בסוגיה חשובה וכאובה מאוד. ככל שאדם, בדרך כלל, אם הוא אדם אמיתי, ככל שאדם יותר יודע מה הוא צריך להיות, אם הוא אמיתי, הוא משתדל להיות כזה. אם הוא לא חי בפער בין שכל ורצון. ככל שאדם פחות יודע, אז מידותיו פחות מתוקנות, כי הוא פשוט לא יודע. הוא לא יודע מה הוא צריך להיות. אז ככל שאדם יותר יודע, הוא יותר יודע לחשוף את טבעיות מידותיו, הוא יותר יודע מהן מידותיו. אז אם אלה המידות האלה, אם הוא אדם אמיתי, יוצאות מהכוח אל הפועל. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. שרמב"ם קורא ללחוץ מידות, ללחוץ דעות, לפי ההבנה הזאת, הנה כאן עוד נקודה. למה הוא קרא ללחוץ מידות, ללחוץ דעות? אולי לפי הכיוון הזה. כי הרמב"ם רוצה ללמד אותנו שהדרך היחידה לגלות מידותינו באמת זה הדעות. זה הדעת, זה השכל. ולכן, והקטן הבלתי מכיר כלל, שום עניין, אין לו מידות כלל. ילד קטן לעולם לא יסכים לוותר על המוצץ. בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה, הפשוטה והאלמנטרית. בסדר? הכי פשוטה. ילד קטן לא יודע שבעצם מי שהביא אותו לעולם באופן טבעי, זאת אימא. הוא לא יודע את זה. והוא פתאום יום אחד מוצא את עצמו בעולם, לבד. הנה, הוא שוכב פה, על, על השולחן. הוא לבד. הוא לא זוכר שתשעה חודשים היום חובר, מחובר בחבל התבור לאימא, ונתן לו אוכל, וכמה היא סבלה, בהיריון, ואחרי זה בלידה. הוא לא יודע את זה. ישאלו תינוק, בן יומיים. נכון, אתה זה בעצם אימא? לא, אני לא יודע את זה. הוא לא יודע. הוא יגיד שהוא לא יודע. אם הוא היה יודע את הידיעה האלמנטרית הזאת, שבעצם כל עניינו, כל מהותו וכל כוחו וכל מה שיש בו, גנטית, רוחנית, לא משנה מה, זה הכל מאמא. גם אבא, אבא כרגע נתמקד באמא, בשביל הדוגמה. תגיד, הוא היה מעיז להעיר אותה בלילה כל שלוש שעות? הילד הזה? הוא לא יודע איפה לשים את עצמו מרוב בושה? אלא מה, לילד הזה אין דעת. אז מה החוצפן הצדיק הזה עושה? או יותר נכון, הצדיק החוצפן הזה עושה. לא מתבייש. בוכה כל שעתיים, לא כל שלוש שעות. ומה קורה כשאימא עייפה? בוכה יותר חזק. וכשהיא לא עונה לו מה הוא עושה? בוכה יותר חזק. ומה בסוף קורה? היא מראה את אבא, אבל הוא לא יכול להעניק. מה אני אעשה? ונגיד שעוד לא הגיע שלב המטרנה. אז מה קורה בסוף? היא קמה. ואז הוא מחייך אליה באמצע הלילה. תגידו, אין יותר, אני יודע איך לקרוא לזה, כפיות טובה מזה? אכזריות מזה? מה חסר לתינוק הקטן הזה, החמוד הזה? החצוף הזה? לא. אם הייתה לו ידיעה ראשונה, שכל כוחו מאמא, וכדי שאמא תוכל באמת להמשיך לתת לו, אז הוא צריך לתת לה קצת לישון. אז הוא לא היה מעיז להעיר אותה בלילה. אז למה הוא עושה את זה? כי חסרה לו דעת. בקיצור, כגודל הדעת, גודל המידות. כגודל הדעת, חשיפת הטבע. אז, כן, אז על כן, הכל תלוי בדעת. לכן הילד הקטן מאוד יכעס שיקחו לו את המוצץ. הוא לא יהיה מוכן לוותר על זה. אבל הוא מאוד לא יכעס כשיקחו לו דברים שהוא לא מבין את הערך שלהם. אני באמת מתנצל על הדוגמה הבאה, אני אלך איתה בשלבים, תסלחו. בשלבים. ראיתם פעם תינוק קטן אוכל? כן. ראיתם מה קורה אצלו בשולחן? מה?
מפוזר.
מפוזר זה טוב עוד. מה? הקציצה עם המיץ קבץ. אני מתנסה לדוגמה הבאה. רגע, אולי עוד בשלב הזה. מישהו מאיתנו היה מוכן לאכול את מה שהתינוק הזה אוכל ומבסוט מהחיים? לא? למה? אותם מרכיבי המזון נמצאים פה. רק פשוט הכל מבולדה. הכל ביחד. לא. עכשיו אני ממש מנסה על הדוגמה. לא נעים לי להגיד את זה. מישהו מאיתנו היה מעיז לאכול קי של מישהו אחר? קי. לא. תשימו קי לתינוק. הוא יאכל אותו או לא? יהיה מבסוט, חבל הזמן. מה? נצלתי מראש. למה לא? מה ההבדל בין האדם הבוגר לתינוק? הוא לא יודע. הוא לא יודע. בקיצור, ככל שאדם יותר יודע, כך הוא חושף יותר את מידותיו. ואם עכשיו נעלה קומה פי אינסוף, ככל שאדם, זה ההלכה האחרונה בלכות תשובה ברמב״ם, ככל שאדם יותר יודע את השם, הוא יותר חוזר בתשובה. הוא יותר מגלה את מידותיו האלוקיות. חשוב אולי לקרוא את לשונו. ממש שורה אחרונה ברמב״ם. ועכשיו בואו לא נשאל אם זה סותר את כל תורת החסידות. שאלה מה זה חסידות? מה? ידיעה ברמות שונות. יש ידיעות ראשוניות ויש ידיעות אלוהיות. מה? אופה, רגע, ידיעות אנחנו לא מדברים על איסוף אינפורמציה. ידיעה אנחנו מדברים על הערך של כל דבר בחיים. זה הכוונה הידיעה. הרי בואו נגיד את זה אחרת, אני רוצה רגע כן לקרוא את המשפט הזה. משפט חשוב ברמב״ם, רבותיי, זה משפט מאוד חשוב. סוף הלכות תשובה. זה כנראה לא, גם לא מקרה שהרמב״ם חותם את הלכות תשובה במשפט הזה. אומר הרמב״ם, הלכה ו', פרק י' הלכה ו', הלכה אחרונה, סוף הלכות תשובה. דבר ידוע הוא ברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם. אהבה אמיתית, אהבה שהוא קשור אליה, שהיא זהו, היא קבועה אצלו, כמו שהרב כאן אומר את המילה קבועה, מי ששם לב. דבר ידוע הוא ברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד, כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר, בכל אוהביך ובכל נפשך. הנה ההגדרה. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה אהבה. אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. כלל. אינו אוהב, אלא לפי הדעת. על פי הדעה תהיה אהבה. לכן, סוף לכל תשובה, לפיכך צריך אדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, לפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג. למה הרמב"ם חותם ככה את הלכות תשובה? שלא נחשוב שלחזור בתשובה זה איזה מין אינטואיציות רגשיות, התלהבויות והתפעלויות. לא. תשובה זה שכל. זה לימוד אמונה, זה לימוד תורה. זה דעה. כגודל הדעה, גודל האהבה. מה אתה אמרת מקודם ורציתי לומר ושכחתי? לא, רציתי להגיד משהו אחר, שכחתי, לא נורא, כנראה לא חשוב. מה? לא, לא, רציתי להגיד משהו אחר, לא משנה. לא משנה, אוקיי, בואו נחזור לכאן. כגודל הדעה, גודל המידה. לכן אדם שיודע יותר, אז הוא עובד יותר על מידותיו. כמובן, עוד פעם, אם האדם הזה לא שם חציצה בין השכל שלו לבין הרצון והמעשה שלו. אם הוא מנסה להיות חכם לב, חכמי לב, חוכמה שמופיעה בלב, הוא ממילא מקרינה על כל מזרים האדם לכל האיברים, לכל החל. אז הכל תלוי בדעה. אז הכל תלוי בהכרה. לכן הכלי שדרכו אנחנו חושפים את הטבע נקרא לימוד. והכלי שדרכו אנחנו חושפים את הטבע האלוהי שלנו, הישראלי שלנו, נקרא לימוד תורה. לכן הוא לעכשיו ברור. לכל מצווה יש זמן. נכון? כל מצווה יש לה נקודת זמן שבו היא מופיעה. יש מצווה אחת. האומנם החפץ חיים על שש מצוות, אבל יש מצווה אחת עקרונית שאין לה זמן. כלומר, תמיד זה הזמן שלה. אדם לא פטור ממנה אף פעם. יש אומנם מחלוקת בראשונים ואחרונים על הסוגיה העצומה הזאת, אבל נסביר זה באופן ראשוני כרגע. לימוד תורה. שהרי נאמר וגית בו, יומם ולילה. אם כן, מתי אדם פטור מלימוד תורה? בזמן שהוא לא יום ולא לילה. יש לי זמן, בין השמשות. לא, בין השמשות זה גם יום וגם לילה, התבלבלת. אין זמן שאדם פטור מלימוד תורה. אדרבה, דווקא בזמנים האלה של בין לילה ליום ולא לילה, המקובלים אומרים שצריך ללמוד תורה, כדי לחבר את הזמנים לקשור לדברים אחרים. עכשיו השאלה, מה זה נקרא וגית בו יומם ולילה? סוגיות ארוכות, האם אדם צריך ללמוד תמיד חוץ מהזמן שאין לו זמן? או הפוך, אדם צריך ללמוד רק בזמן שיש לו זמן. זה מחלוקת אחרונים, פעם היה כאן הרב אשר וייס, נתן לזה שיעור נפלא. ויש לזה, יש מחלוקת אחרונים בעניין הזה, יש דיסק אפילו, עכשיו בחוץ. חובת לימוד תורה. חשוב מאוד, מחלוקת חשובה. בכל אופן, לפחות לפי ההגדרה הראשונית, אדם לא פטור מלימוד תורה אף פעם. יום ולילה. למה? כי ככל שאדם יותר יודע את השם, הוא יותר חושף את הטבע שלו. הוא יותר הוא. נו, אז איך אפשר לוותר על לימוד תורה? אז עכשיו הגענו לקושיה אחרת. אז איך יכול להיות שאדם לומד תורה ולא חושף את הטבע שלו? תשובה. כי הוא לומד תורה כדי לגמור את הדף היומי. כל הכוונה שלו היא כוונה אחרת לגמרי. לא שאנחנו מזלזלים בדף היומי חס ושלום. אבל הוא לומד תורה כשהוא בכלל לא מבין מה זה לימוד תורה, מה פועל לימוד תורה, בשביל מה הוא לומד תורה, מה המגמה, מה המטרה. המטרה של לימוד תורה זה חשיפת הטבע האלוהי שבנו. זה המטרה. זה לא לאסוף את האינפורמציה, כי אז חס ושלום, מה השתנה בין חוכמות החול לחוכמת התורה? ובעוונותינו הרבים, כמה חדרה התרבות המערבית בהקשר הזה לישיבות ולבתי הספר הדתיים, ואפילו לישיבות גבוהות. יש איזה מין אווירה כזאת של הספקיות והעמקה, קרי איסוף אינפורמציה בכמות ובאיכות. אבל שכחנו שבעצם המגמה זה בכלל להיות מחונכים. המגמה זה לגלות את מה שעתיד להיות. את מה שאני, בקיצור. אז אנחנו אותו תינוק. עוד פעם, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. הדעת היא קובעת, קובעת מלשון קביעות, יציבות. לא דברים מתחלפים ומשתנים לפי המצב רוח או לפי הזמן והמקום. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. והקטן הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. וכשיגדל, ויכיר שהמאכל הוא טוב, יכיר, לא יכיר שגלידה זה טעים, אלא יכיר שהמאכל הזה בריא. תנו גלידה לילד ותגידו לו, יש בפנים רעל, כשלא מבין מה זה רעל. יאכל או לא יאכל? יאכל, בטח שיאכל. אם המשכנעת את הילד שלה, את הבן שלה, לאכול ארוחת צהריים. על מה הוא חושב? על המנה האחרונה. הוא רוצה את מה שמתוק, מה שטעים. תאכל פתיתים. שועית. מה מעניין אותו פתיתים ושועית? מעניין אותו הדני בסוף. אתה לא מבין שזה לא אוכל דני? לא, אמא, הוא לא מבין. מה? גם בוגרים לא שכחו את זה, אתה אומר. זה לא נכון. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, טוב הכוונה בריא, הכרחי, נצרך וכו', יאבנו. ומי שיקח ממנו, והוא צריך לו, יכעס עליו. אבל אם הוא לא צריך לו, אז אדרבה, לא רק שהוא לא ימנע מלתת לשני, הוא ייתן לשני לכתחילה. אני לא צריך. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. שמעתי שבגניזה ברוסיה מצאו ניקוד אחר למשפט הזה במסכת אבות. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. וזה אותו דבר, רק זה יותר עמוק. איזה הוא עשיר? לא שהוא שמח בחלקו. איזה הוא עשיר שהוא שמח שהוא יכול לחלק לאחרים. כי הוא שמח בחלקו, אז הוא לא חושב שזה שהוא מחלק לאחרים, זה פוגע בחלק שלו. זה עשיר. ואין שום סתירה בין שניהם, זה אותו דבר בדיוק. בדיוק. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן התפשטו המידות. כי התפשטות הדעת בכמות קל וחומר באיכות, כך יתפשטו המידות. על כן, כשאנו באים לקובען כולן בירת השם ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים וקראתו. אז האם לימוד אמונה ולימוד מוסר זה שני דברים שונים? מה פתאום? הספר מסיעת ישרים זה ספר מוסר או ספר אמונה? זה אותו דבר. מוסר אביך, ספר אמונה או ספר מוסר? אותו דבר. דבר אחד. רבותיי, בואו נצא מהלימוד שלנו עם המשפט הבא. כל מה שתתפשט הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. אפילו הייתי מסביר את זה כבור, תתפשטו מלשון פשוט. כלומר, ככל שאדם הוא יותר טבעי, אז הוא יותר טבעי. ככל שהדעות שלו יותר פשוטות במובן של המפגש עם הדעות האמיתיות, הוא פחות מסובך, פחות מורכב, פחות מבולבל, הכל אצלו פשוט, מה שנקרא פשוט במערל, ככל שהוא יותר פשוט בדעותיו, אז הוא יותר פשוט במידותיו. ככל שהוא יותר מסובך ומורכב בדעותיו, אז הוא יותר מורכב ומסובך במידותיו. דרך אגב, הדברים האלה הם נושקים לנקודה אחרת, שהיא נקודה שהרב מדבר עליה באורות הקודש. שנכון שככל שהתפשטו הדעת, התפשטו המידות. אבל לפעמים אדם לא קשור לדעת הנכונה. ואז דווקא ריבוי הדעה, הוא מונע מהאדם את גילוי המידות הטובות. כי ככל שאדם יותר בעל שכל אנושי, ולא נותן השכל האלוהי להיות השכל האנושי הזה, אז הוא חושב, אז הוא מגיע לבלבולים. ממילא, הוא לא בעל מידות. הרב שם מדבר על נקודה אחרת, לא נתפזר משפט אחד, שהיחס בין האינטליגנציה לבין ההמון. זה הנושא. ושם הרב אומר שהאינטליגנציה חושבת שהיא יכולה להיפרד מן ההמון. אבל בהמון יש שני דברים שאין לה אינטליגנציה, ואולי גם אינטליגנטי. בהמון יש טבעיות חיים, גם כלפי המוסר וגם כלפי האמונה. אז נכון שההמון לא יודע את שיקול הדעת המדויק בין הדברים, אבל הטבעיות האלוהית מופיעה בו, גם בערך האלוהי כלפי השם, וגם בערך האלוהי כלפי החברה, כלפי המוסר, בצורה הרבה יותר טבעית. בקיצור, כמו שאמרנו אתמול בערב, השיעור, אחד השיעורים אתמול, אני לא זוכר איזה שיעור זה היה, אולי אחרי צהריים, אין אמונה. מי יעצור לך כשאתה תקוע עם האוטו? כן, טוב, בואו, לא נסגר יותר מדי, חבר'ה. הפרופסור, המלומד באוניברסיטה שעושה את החשבון של הדעת, של השכל האנושי, מה יקרה אם הוא יעצור, כמה יתלכלך, כמה זמן יבזבז, או יעצור לך אותו יהודי, המוני במרכאות, סליחה שאני שם בביטויים האלה. יותר נכון, טבעי, כמו שאמרנו אתמול. שהוא, מה? טוב, אתה מזכיר לי את הבדיחה על הרמב״ם, אבל נעזוב את זה. אותו יהודי, שהוא יודע שכשאדם נמצא בצרה, עוזרים לו ולא מתחילים לעשות קושיות ושואלים שאלות. הוא יעצור לנו, לא השכל. אז אומר שם הרב, ההמון נותן לחברה, למין האנושי, את הבריאות הטבעית, שמופיע במוסריות הפשוטה הטבעית ובאלוקות הפשוטה הטבעית. והאינטליגנציה, היא נותנת לחברה, למין האנושי, את היחסים המדויקים יותר, את הפרופורציה. האדם הטבעי ייתן לחברה את החום, את האכפתיות, את הקשר, את הזיקה. האדם השכלתן ייתן את הפרופורציות של זה, את המינונים, איך זה צריך להופיע וכו'. טוב, סוגיה חשובה, אבל סוגיה קצת מזווית אחרת. בכל אופן, אז יש מצב של התפשטות הדעת, אם היא לא דעת אלוקים, שהיא מונעת את תופעת המידות. אבל כאן מדובר על דעת חיובית. אז נסכם. על כן, כשאנו באים לקובן כולם בירת השם נדבך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו, הישרים והכרתו, שעל פיהן התכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו, יחסר מהמידות. כיוון שהדעת היא שורשן, כיוון שהוא שורש להן ונושאן, היא עליה הכל עומד, על הדעת הכל עומד. טוב, אז אם כן למדנו היום בעצם שני דברים מרכזיים. למה המידות הן טבע? קודם כל, הבחינה שהמידות הן טבועות לנו. הן הטבע שבן, מה זה הסוגיה של הטבע והוצאת הטבע? ואיך אנחנו מוצאים את הטבע? על ידי השכל. ועדיין השכל האלוהי. בסדר? טוב. נתראות. מה? אין סוף, מה?